אנחנו בפרק א' מסיעת שרים לומדים על היחס בין העולם הזה לעולם הבא. והרמח"ל אומר לנו, מה זה רמח"ל? זה משניות, פסוקים, שבאמת המטרה, הערך האמיתי, זה העולם הבא. נכון, מקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא, והעולם הזה זה רק פרוסדור, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. והשלמות האמיתית זה רק בעולם הבא. אם אתם רואות בסוף, כל אחד בדפוס אחר רואה. והנה שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך. והם התאוות החומריות אשר יימשך אחריהם, הנה הוא מתרחק והולך מנתו באמת. יש מלחמה חזקה. העולם הזה הוא לא עולם אמיתי, העולם הזה... יצא לכם פעם להיות בעולם הזה? תבקר פה. לא נראה לנו שהוא הדבר הכי מוצלח שיש בעולם. באיזה עולם? החיים העולם הזה זה עמד השיקרא, כך אומרים, עולם הדמיון. האמת זה העולם הבא, וכל החיים מכוונים אל העולם הבא. ככה כתוב כביכול, כללו של דבר, יש לכם פסקה שמתחילה ממנו כללו של דבר, בעמוד השלישי בערך. יש לכם ספרים, יש לכם כללו של דבר? כללו של דבר, האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה, אלא בעבור מצבו בעולם הבא. אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי למצבו בעולם הבא שהוא תכליתו. על כן תמצא מאמרי חז"ל רבים כולם בסגנון אחד. מדמים העולם הזה למקום בזמן ההכנה, העולם הבא למקום מיוחד, אחרי המוכן כבר כמו שאמרו, העולם הזה דומה לפרוסדור. היום לעשותו מקום אחר כבר ישחר. מי שטרח בערב שבת יוכל בשבת, העולם הזה זה ערב שבת, העולם הזה שבת, העולם הזה דומה ליבשה, העולם הזה דומה לים. וכאלה רבים על זה הדרך. בסדר? ככה כתוב בפרק א'. בהמשך הרמח"ל כתוב דברים הפוכים לגמרי, כמעט לגמרי. אני מדבר על מידת החסידות, ואני צריך למצוא את מה שאמרתי. אני בפרק י"ט, לכל אחד יש דפוס אחר, אז מה נעשה? זה כמעט לקראת סוף הפרק. פרק י"ט ברמח"ל, במסיעת שרים בפרק ארוך, תדפדפו לסוף הספר. בסדר, יש לכם? יש לי שאלות בעל פה. שלוש עמודים בערך לפני סוף הפרק, יש כותרת שמתחילה במילים, והנה בארנו עד הנה החסידות, מה שתלוי במעשה ובאופן העשייה. יש לכם? הנה בארנו עד הנה החסידות. לשאול אחת אחת, למי שיין את זה? יש מי שעוד לא מצאתם, מצאתם? מצאתם? הוא מדבר על מדרגת החסידות. הוא נבאר אתה תלויה בכוונה. מה חסיד עושה, איך חסיד מתנהג ומה חסיד חושב, מה הכוונות שלו. וכבר דיברנו גם כן למעלה, מיין נשמע ושלא נשמע למדומדם. אמנם ודאי, הוא מתחיל ככה להסביר, אמנם ודאי, שמי שמתכוון בעבודתו, למה הוא עובד את השם, למה? מה הכוונה שלו? לתאר נפשו לפני בוראו. זה טוב? נשמע לכם? טוב לתאר נפשו לפני בוראו, סבבה. למען תזכה לשבת את פניו בכלל הישרים וחסידים. זה טוב? חבל הזמן. לחזות בנועם השם ובקר בהיכלו. ולקבל הגמול אשר בעולם הבא. משהו כתב פרק א', נכון? לא נוכל לומר שתהיה כוונה זו רעה, זה הכל. אכן לא נוכל לומר גם שתהיה יותר טובה. בסדר, אני לא יכול להגיד שזה רע. אבל אני בטח לא יכול להגיד שזה טוב. למה? כי עד שאדם מתכוון לטובת עצמו, סוף סוף אותו לצורך עצמו, הוא בסופו של דבר לא נשמע. הוא בסופו של דבר עסוק באגו שלו ולא באמת. משום שיש אחד שמקיים את התורה כי הוא רוצה כסף, וזה מאוד עלוב, בסדר? יש אחד שמקיים את התורה כי הוא רוצה כבוד, זה גם עלוב. ויש אחד שמקיים את התורה כי הוא רוצה שעולה לעולם הבא. אומר הרמח"ל, לא יכול להגיד שזה כוונה רעה, אבל בטח לא יכול להגיד שזה, כי בסופו של דבר הוא עסוק בעצמו. הוא עסוק באגו שלו, הוא רוצה שיהיה לו טוב. הוא כבר הרבה יותר רציני, הוא כבר מבין שטוב זה לא שוקולד, שטוב זה משהו רוחני. הוא תקוע בעצמו, תראו באיזה מילים הרמח"ל מתכוון, הוא לא בוחר מילים קטנות. לזכך, איך כתוב? לשבת את פניו, לחזות בנו עם השם, עוקב איך עוז. פסוקים מפחידים כן, נכון? לקבל הגמול אשר בעולם הבא, כל זה על הפנים, באיזשהו מובן אומר לך. שזו סתירה חזיתית במה שכתוב פה, מה שכתוב פה. מה הכוונה האמיתית בחסידות? נקרא עוד שתי מילים. הכוונה האמיתית המצויה בחסידים שתלכו ושתדעו להשיגה, שיהיה אדם עובד רק למען השם, כבודו של אדון ברוך הוא יגדל וירבה. איך אפשר להגדיל את כבוד השם, אתם יודעות? מה זה להגדיל את כבוד השם? איך מגדילים את כבוד השם? איך מגדילים כבוד של משהו בכלל? אתם לא יודעות. בבוקר, התפללתי בבוקר, תפילה מאוד טובה, ככה שמעתי. לפני התפילה בטח אמרתם, אדון עולם אשר מלך וטרם כל יצר נברא. אמרתם את זה? יש שאמרו את זה בגן, מאז הם לא אמרו את זה. ואתם זוכרות, אתם שרים את זה אחרי התפילה בליל שבת. אדון עולם אשר מלך. אתם לא יכולות לשיר את זה, וגם אני לא כדאי שאני אשיר את זה. בסדר? אני אשאר בלי המנגינה. אז שרים את זה בגן, אבל מי שכתב את זה, זה אחד מקדושי עליון. ברור. לא ברור מי כתב את זה, אבל ברור שהוא חבל הזמן. אז בואו נשמע מה הוא אומר. הוא אומר ככה. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. מה זה בטרם כל יציר נברא? מה היה פה? השאלה היא מה היה פה לפני שנולדתם. או מה היה לפני שנברא העולם? נכון זאת השאלה? מה היה לפני שנברא העולם? זוכרות? תוהו ובוהו. לפני שנולדת היית תוהו ובוהו? לא באופן אישי את אומרת. העולם. מה היה לפני התוהו ובוהו? מה היה?
השם.
מה הכוונה היה השם? לא, זו תשובה מאוד נכונה, גם מי שאני מבין מה הכוונה. מה שבטוח שלא היה חושך. היה חושך, אבל השם ברא את החושך. יש כזה פסוק, יוצא אור ובורי חושך. אנחנו רואים את זה בתפילה גם כן. הבוקר גם אמרנו בתפילה. מה היה לפני שנולדת? כשנולדת, את חושבת שלא היית. בטח שהיית. אבל לא היית במצב הצבירה הזה, לא היית גוף בכלל. לפני שנולדת, אתם רוצות להיזכר? כולה 20 שנה אחורה, זוזו. תנסו להיזכר מה היה. הוא שהיה פה שמח לפני שנולדנו. אבל לא פה, בכלל. מה היה לפני שנולדנו? מה, חם לכם, קר לכם? מה המזגן הזה עושה? לא, אני באמת שואל, אין לי מושג מה הוא עושה. מה? הוא מחמם? בזכותו אני עכשיו יודע שלא רק תפליז. והכל יהיה טוב. אז לפני שהוא ברא את העולם, לפני שאת נולדת, זוכרות? לפני שהייתם עוברות אפילו. תנסו להיזכר, אני אומר לכם איפה הייתם. לא שימו, אני בלי... אני אזכיר לכם איפה הייתם לפני שנולדתם? רוצות להיזכר? הייתם בכיסא הכבוד. ככה כתוב, לא שאני יודע בדיוק מה זה. לפני אתם נולדתם, הייתם בכיסא הכבוד, זה מקום מאוד טוב. ממש טוב, חבל על הזמן. ואז יום אחד נולדתם. מה היה לפני שנברא העולם? כמו שאמרת, היה השם. אלוקים היה. וכשאלוקים רצה לברוא את העולם, אז מה הוא עשה? מה הוא עשה בשביל לברוא? לפני הכל, הוא פינה מקום. פינה מקום, והוא פינה מקום. למי הוא פינה מקום? למי? לך. הוא רצה שאת תהיי. קודם השם היה, ועכשיו השם רוצה שאת תהיי. אז בשביל שאת תהיי, הוא עושה לך מקום. אני לא מבין מה אני מדבר. אבל ככה כתוב, בסדר? זה משלים כאלה. מי דיבר קודם? השם דיבר, ועכשיו השם רוצה שאני אדבר. מה הפער בין הדיבורים של הדיבורים של השם? זה אינסופי. לא חבל שאני אדבר עם השם, יכול לדבר, אבל השם רצה שאת תדברי. תראי מה זה. אז אדון עולם אשר מלך בטרם, בטרם זה לפני. לפני מה? לפני שכל יציר, אנחנו יצורים, נכון? השם יצר אותנו. לפני שהשם ברא את כל היצורים, כבר אז הוא מלך. מה הכוונה שכבר אז הוא מלך? מה זה מלך? נשאיר את זה בינתיים, בסדר? ואחרי ככלות הכל, זו השורה השנייה, אתם זוכרות? ואחרי ככלות הכל, אז מה יקרה? אז לבדו אם לא קורה. השם מלך לפני העולם, השם מלך אחרי העולם, מה זה ככלות הכל? שהכל... אתם יודעות, לא נעים לי להגיד, אבל יום אחד... יום אחד כבר לא נהיה פה. עוד הרבה זמן, אל תדאגו, עד 120, בבריאות, בנחת. אבל אתם יודעות שיום אחד כבר לא נהיה פה? ככה אומרים באמריקה, שיש רק שני דברים בטוחים, שנמות ושנשלם מיסים. אני משלם מיסים, אני גם מקווה, אבל... אורך ימים ושנות חיים, אנחנו לא רוצים להישאר פה תמיד, נעבור לעולמות יותר יפים. אז בטרם כל יציר נברא, ואחרי ככלות הכל, לפני הכל ואחרי הכל, הוא מלך. מה זה מלך? בואו נראה את השורה השלישית. לעת נעשה בחפצו כל. מה זה לעת נעשה? לעת זה בזמן, נכון? בזמן שנעשה בחפצו, חפצו זה רצונו. כשהוא רואה ברצונו עשה את הכל, ברא אותנו. אז מה הרווחנו? בשביל מה נברא העולם? אזי מלך שמו נקרא. ואת מה היה קודם בריאת העולם? ומה? מה הרווחנו בבריאת העולם? מה יצא לאלוקים מזה שיש לו אותך? היה לו טוב גם קודם, אל תעלבו. הוא הצליח לעשות הכל. הוא היה מלך גם קודם. לפני שאלוקים מלך, לפני שאלוקים ברא את העולם, הכל היה מלכות אלוקים. הכל היה אלוקי, הכל היה מושלם, הכל היה לעילא ולעילא ולעילא. לא היה שום דבר שלא היה לעילא ולעילא ולעילא. ואז הוא החליט לעשות בחפצו, הוא רצה את זה, הכל. גם את הרגעים הפחות נחמדים, גם את הרגעים מסובכים, גם את החושך. ואפילו את מלאך המוות הוא ברא, עם הרבה הפתעה. אז מה הרווח? מה הרווח? באדון עולם, מה כתוב? תראו את אדון עולם. לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך, שמו נקרא, מה הכוונה שמו נקרא? מה אתם יכולים לתת לאלוקים? מה? מה? אני לא שומע.
כבוד.
לתת לו כבוד. אלוקים צריך כבוד. אנחנו יכולים לקרוא בשמו, לקרוא לו מלך, נכון? אזי מלך שמו נקרא, מה הכוונה? זה כאילו מסובך אבל זה פשוט. בסדר, אני אצליח. אם אני אצליח לא לספך את זה, זה יהיה פשוט. זה מדבר על דברים מאוד יסודיים, אבל זה פשוט. משום שלקרוא לו, מה זה לקרוא לו? לקרוא לך. מה זה לקרוא לך? בואי לפה רגע. לא, זה לא לקרוא לך. לקרוא לך זה מה השם שלך. אלוקים הוא מלך. הוא לא צריך עולם בשביל להיות מלך. מה זה מלך? מה הכוונה להיות מלך? אנחנו פשוט אומרים שהכוונה האמיתית היא שיהיה האדם עובד רק למען של כבודו של אדון ברוך הוא יגדל וירבה. ויהיה חומד ומתאווה על הגדלת כבודו. הוא מצטער על כל מה שימעט ממנו. ויתאווה שכל שאר בני האדם גם כן ירצו להגדיל את כבודו. אז מה זה להגדיל את כבודו? את זה אני מנסה להסביר את זה, בסדר? פתח לי סוגרן כאלה. אני לא יודע, אבל אלוקים הוא מושלם. אלוקים הוא, המילה מושלם כל כך קטנה עליו. ולעילה, 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 מכל שירתיו, תושביכתיו, נחמתיו, דאמירן, בעלמה. נכון, כן. המשמעה נברא העולם הזה. יצא לכם פעם להיות בעולם הזה? ראיתם כבר שהוא לא משהו? פעם שנייה יצא לכם בשיעור הזה. יצא לכם עוד כמה פעמים. אז בשמה הוא ברא אותנו, הוא באמת. היה כל כך נחמד פה. או לא פה, לא היה פה. בשמה הוא ברא עולם כדי שיקראו בשמו מלך. מה זה מלך ומה זה יקראו בשמו מלך? מה הכוונה שיש מלך? יש מדינת ישראל. איפה מדינת ישראל נמצאת? בגלובוס איפה היא נמצאת? אתם יודעים איפה היא נמצאת? בגלובוס בטח. אבל הגלובוס היה לפני שקם מדינת ישראל, נכון? מדינת ישראל זה מלכות ישראל. עוד אין לנו מלך. למרות שלפי חלק מהשיטות יש לנו כבר מלך, אבל לפי רוב השיטות הוא עוד לא מלך, נכון? אנחנו רוצים את המשיח. אבל זה מלכות, מדינה, ריבונות זה מלכות. גם לפני שקם מדינת ישראל, גם לפני אי באייר, המקום הזה, לפני כדור הארץ, היה קיים. גם בגלות, גם בשממה, המקום הזה היה קיים. אז יום אחד הכריזו על מדינת ישראל. מה, איפה המדינה הזאת נמצאת? אתם מבינות את השאלה שלי? אז איפה נמצאת? אתם לא מבינות את השאלה שלי. על המפה! מה קרה? דקה לפני שבן גוריון הכריז בזאת על הקמת מדינת ישראל, מה קרה דקה אחרי? איפה נהיה שינוי? איפה? אז הוא אמר בן גוריון, שיגיד, מה קרה בתכלס, בעולם? מה נהיה? איפה השתנה משהו?
בתודעה.
בתודעה של מי? בתודעה
שלנו, בגלל של
כולם. בתודעה שלנו, בעיקר, נכון. מדינת ישראל נמצאת פה, וגם פה. בראש ובלב. מה זה מדינת ישראל? מה פירוש המילה מדינת ישראל? מה זה? מדינת ישראל פירושו של דבר של כל מי שיושב פה. או לא כל, לצערנו הרב, יש כאלה שעוד לא. חלק מהבנים הכי יקרים שלנו עוד לא. אבל יש מספיק אנשים פה שיש להם מספיק רצון וחלום ומסירות נפש כדי לבצע את מה שהם רוצים, יחליטו שהם מה? שהם מה? שהם מדינה. מה הכוונה מדינה? שהם ביחד. מה זה מדינה? מדינה זה ביחד. מה זה ביחד? ביחד יהיו בחירות. עוד מעט. ומי יזכה בבחירות? זה מאוד משנה אם יזכה בבחירות. אבל זה לא משנה יותר מדי, כי מי שיזכה בבחירות הוא ראש הממשלה, והוא יקבע מה? תהיה המדיניות מול הקורונה, ומול החמאס, ומול איראן, ומול שער המטבע, ומול מדיניות החינוך והביטחון. הוא יקבע, ואנחנו מה? נתווכח כמו שרק יהודים יודעים להתווכח. ובסוף מה יעשה? מה שהחוק אומר, את החוק מי קבע. איפה החוק נמצא? פה ופה. אפשר לקרוא איזו תודעה. מה זה מדינה? מדינה זה מלכות. מה זה מלכות? מלכות פירושו של דבר שכל הפרטים, נכון? חוק. חוק אומר שאסור לנסוע יותר מ-80 קמ"ש. אז כל המכוניות במדינה אסור להם לנסוע יותר מ-80 קמ"ש. ואם מכונית אחת נוסעת יותר מ-80 קמ"ש, אז היא עוברת על החוק. ואם עוד מכונית, עוד. ואם עוד, ואם עוד 1,000 מכוניות, אז החוק לא מתחיל להתערער. אם יותר מדי אנשים שמים על הפס. ולא עוקפים את החוק, ולא אכפת מהחוק, אז זה מערער קצת את החוק, זה מבס. נניח יש הוראות הגבלת כינוסים בגלל הקורונה. נמציא כזה דבר, בסדר? אבל יש אנשים שמאוד מאוד חשוב לנו להתכנס, למה? אין לכם איזה רעיון? יש גם אנשים שרוצים להפגין באיזה רחוב ירושלים נגד ראש ממשלה. זה מה זה קריטי להם? יש כאלה שרוצים לעשות טיש. ויש כאלה שחברה שלהם התחתנה, והן חייבות להיות שם. סיבות מאוד חשובות. מניתי סיבות מאוד חשובות. כל אחת יבחר את הסיבה החשובה לעצמה. נוסעות להפגנות בבלפור מוצא שבתות? לא. אז נבחרו אותה רק הסיבות האחרות. אז מלכות זה ביחד. מלכות זה אחדות. מלכות זה כלל. מלכות זה כוח רוחני כזה, מופשט כזה, שנמצא בלבבות של אנשים, אנשים מחליטים, אבל לא מחליטים, שמים פס או לא שמים פס, אם ישימו כולם פס, לא יעזור שום משטרה בעולם. אבל חלק משמעותי מאוד מהעם היושב בציון החליט שהוא הולך ביחד. אם יש ראש ממשלה ימני שמחליט שיוצאים ממלחמה בלבנון, והוא שמאלני, והוא חושב שהמלחמה הזו מטופשת, אז מה הוא עושה? הוא הולך ונלחם, ויכול להיות שהוא לא יחזור הביתה. יש מצב. אבל יש מדינה. ואם יש ראש ממשלה שמאלני שחושב שצריך לעשות הסכם והוא מסכן את כל מי שגר בגילת ארבע, אז זה יכול. מתווכחים, יש צעקות, והפגנות, נכון, אבל חוק זה חוק. למה? לא בגלל השוטרים, אלא בגלל שבלב החלטנו שאנחנו ביחד. למה אנחנו להיות ביחד, אתם אומרות? כי תלוי למה, בעם ישראל כשאנחנו ביחד, זה קוראים דברים גדולים בשמיים ובארץ. ממלכה, מלך, זה אחד שמחליט על הכל. זה מה שמלך אמיתי צריך להיות. אז הקדוש ברוך הוא החליט על הכל, היה מלך הרבה הרבה לפני שבוע העולם. מלכות אמיתית זה מלכות שיש חוק, והכל מתנהג לפי החוק. אז השם היה מלך, פירושו של דבר שהכל היה אלוקי הרבה לפני שנברא. גם אחרי שיגמר העולם, הכל יהיה אלוקי. אז דווקא כשנברא העולם התחילו הבעיות, אם שמתם לב. יכול להיות דברים אחרים. אבל משמע אלוקים ברא את העולם, אלוקים ברא את העולם משהו שיקראו בשמו. מה הכוונה יקראו בשמו? אזי מלך שמו נקרא. זה בסדר, זה מובן, זה מסובך מדי. זה פשוט, נכון? למרות שזה נוגע בדברים מאוד מאוד בסיסיים ויסודיים. לקרוא בשמו מלך זה... זה מה? להאמין. להמליך. מה זה להמליך? נכון, מה זה להמליך? מה זה לתת לו כתר? מה זה לתת לו כתר? כל התשובות נכונות, רק תסבירי יותר. זה להמליך, לתת לו כתר, להכתיר אותו. מה זה? מה הדבר הכי חזק בעולם במגילת אסתר? בזמן של מגילת אסתר, מה הדבר הכי חזק, הכי 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 חזק, עם הכי הרבה כוח בעולם? בזמן של אחשוורוש. מה? הטבעת, נכון. הטבעת הזאת של אחשוורוש. מה הכוח של הטבעת של אחשוורוש? יותר מכל הטנקים, כל המטוסים, וכל החיילים, וכל הכל. זה סתם טבעת כזאת, נכון? כתב אשר נחתם בטבעת המלך, אפילו אחשוורוש לא יכול לבטל אותה. אין, זה חוק, זה המלך. איפה המלך נמצא? בטבעת שלו. היום הטבעת של ביבי לא שווה הרבה, אין לי מושג. אבל זה לא עובד ככה. הטבעת של אחשוורוש זה כמו בגץ וממשלה ופרקליטות וכולם ביחד, אבל לא שמידת ישראל, של כל האנושות. כשהוא נתן פקודה, אז כל שוטר וכל חייל וכל פרקליט וכל עיתונאי וכל עובדים, כולם חייבים לעשות. אחרת הם הסתבכו עם מה? עם המלכות אחשוורוש, נכון? אז מה זה עזי מלך שמוניקה? מה זה לקרוא לה' מלך? מה חסר במרכאות לאלוקים? לא חסר לו כלום, נכון? אבל מה לא היה לפני שנברא העולם? מה לא היה בטרם כל יצירת העולם? מה לא יהיה אחרי ככלות הכל? לא יהיה עזי מלך שמו נקרא, נכון? אז מה זה, לקרוא בשמו? להמליך אותו? מה הכוונה להמליך אותו? להכתיר אותו? הוא כבר מלך קודם אלוקים, הוא לא צריך שנמליך אותו. שנכתיר אותו, אז זה כן כתוב. השם רוצה שניתן לו כתר, נכון? כתוב בתפילה של ראש השנה, ויתנו לך, וזה אפילו מנגינה. גם את זה אני לא אשאיר הפעם. בסדר? אז הקלוקים רוצים שיהיה אותם, מה הכוונה? יביא לו כזה כתר יפה, נשים על הראש. לבשתם כתר בפורים? לפני הרבה שנים. אז מה הקלוקים רוצה שנעשה לו כזה כתר כזה יפה, נשים על הראש? יש לו ראש כזה? גולגולת? ממש לא, נכון? אז מה הקטע שניתן לו כתר מלוכה? אין אלוקים גוף, נכון? אז מה המשמעות? בפשט, בפשט הכי הכי פשוט אני חושב. למה מלך לובש כתר על הראש? לבשתם פעם כתר על הראש? לא התחפש עם מלכת אסתר אף פעם? גיל 6, 7, לא זוכרות, לבשתם כתר? אז זה לא כתר אמיתי, צריך להחזיר אתכם. זה כתר צעצוע. והעיגולים הירוקים והאדומים לא היו פיתדה וברקת. הם היו חתיכות פלסטיק זול כזה, צבוע, נכון? הכתר לא היה מזהב, זה היה איזה צבע זול כזה, פלסטיק. אם זה כתר אמיתי, כמה עולה כתר אמיתי? יש לכם רעיון כמה עולה כתר? כמה עולים היהלומים של הכתר? כתר עולה מיליוני דולרים. כמה כתר שוקל אתם יודעות? כתר אמיתי? כתר אמיתי שווה איזה 12 קילו ופלוס. זהב, זה מאוד מאוד כבד זהב. לכן מלכות עושים להם כזה... מכת אנגליה, עושים כזה קטן מקדימה, שזה לא יקבל. הכתר שוקל מאוד הרבה. למה המלך לובש כתר?
שידעו שהוא המלך.
נכון. איך זה עושה שידעו שהוא המלך? כי לאף אחד אין כזה כתר. אם היום ביבי ייכנס לכיתה פה ויגיד, בנות, תגיד, מה תגידו? תגידו, איזה קטע! נכון? שלום ביבי, רוצה קפה? נכון? תגידו, וואו! ביבי יגיד, לא, רק באתי לעשות אתכם סלפי, זה הכול. ימשיך קדימה. אבל אם אחשוורוש היה נכנס לכיתה, שמשמור, מה אמרתי? לא אחשוורוש, לואי ה-16, גם הוא טיפוס דוחה. נבוכדנצר, כולם מכוערים. נבוכדנצר נכנס לכיתה, אז מה אתם אומרות? מי זה המוזר הזה? אני נפוליון! הייתם אומרות, נכון, יש לי שכן כזה, נכון? יש לך שם נפוליון. אם נפוליון יבוא לפה, נניח שהוא ידבר עברית. נגיד אני נפוליון, אז תגיד בוא תשב תשתה קפה, תרים לי טלפון בינתיים, נכון? מחלקת הדרכה. הזמינו אמבולנס, איפה שלוקחים את כל נפוליונים. אבל אם נפוליאון באמת יבוא לפה, איך תדעו נפוליאון? לא תדעו. אם ביבי יבוא לפה, איך תדעו? כי יש היום מדיה לטובתנו ולצערנו. אז כולנו יודעים איך המלך נראה, אבל פעם לא ידעו איך המלך נראה. היום איך מלך לבוש, איך ראש ממשלה לבוש? לבוש נורמלי, מה הוא לבוש? אבל פעם מלך לבש בגדי מלוכה, ומרדכי יצא מפני המלך בבוש מלכות, תכלת בחור, יהודי מבוגר, בחור נורמלי, דן, והולך עם כאלה תחפושות כאלה, מצחיקות כאלה, עם כאלה בחור, כל מיני, ראיתם פעם בגדי מלכות של לואי ה-16? כל מיני כאלה, פרוות, קושקשות כאלה, דברים מוזרים כאלה. למה הולך עם חליפה נורמלית? כי פעם לא ידעו שהוא המלך. אבל בשביל שידעו שהוא המלך, הוא היה צריך לבוש כל מיני דברים שיראו לכולם שהוא המלך. לבוש, תכלת בחור. בלבוש מלכות, תכלת בחור. תכלת, אתם יודעות כמה לא תכלת? טיל תכלת, יש כאלה ששמים תכלת לציצית שלהם, חושבים שזה התכלת האמיתית, אולי. זה עולה לצבוע 4 חוטים, כמה זה עולה? טבלה כזאת של תכלת? זה עולה 400 שקל בערך. אז זה גלימה שלמה מתכלת, בטח בתקופה היא יכלה לעלות מאות אלפים. אז אם הוא רוצה להראות שהוא מלך, איך הוא מראה שהוא מלך? הוא לובש כובע שעולה כמה? $1,000,000. מי קונה כובע ב$1,000,000? מלך, נכון? הוא לובש כובע שאם מי שהוא לא המלך ילבש אותו, אז מה יעשה? זה הדבר האחרון שהוא יעשה בחייו כנראה, נכון? אם מישהו ליבש כתב והוא לא המלך, אז המלך יוריד אותו ראש. זה גם כיסא. אתם יודעות שפעם לא היו כיסאות? במשתה של החשבירוש והאמן ומרדכי, המרדכי לא היה שם. אסתר והאמן והחשבירוש, מה הם עשו? איפה הם יושבו? על מיטות. מיטות זהב הכסף, נכון? מיטות זה כמו פופים כאלה, הם היו על הרצפה, כמו מסובים בליל הסדר. הנה, התחלנו לדבר על כסף. הם היו על הרצפה, הם הבדואים, כולם כמו הבדואים. לא היה כיסא. היה כיסא במגילת אסתר? לוחות, איזה כיסא? כיסא מלכותו, בטח. יש שתי כיסאות בתנ"ך. כס מלכות וכיסאות למשפט. כיסא, אתם ישבתם פעם על כיסא? לצערנו ישבתם הרבה על כיסא, לכן הגב שלנו כל כך נהרס מהר. הכיסא זה מה זה לא בריא? כל הדורות אנשים ישבו על הרצפה. על כיסאות ישבו רק, זה ממש לא נוח, מה לא נוח? לשים כתר על הראש, זה כבד כזה, מעיק, ולא נוח. ולא נוח לשבת על כיסא. כיסא מלכות, לא היה כזה כיסא. כיסא מלכות היה עם אריות וזהב ומדרגות ווואו. למה? כי מי שהיה נכנס, הוא רואה מי שיושב על הכיסא, אז הוא אמר, וואו, זה המלך. בשמה יש כיסא, בשמה יש כתר, כדי? כדי שנדע, כדי שנזהה, כדי ש... נקרא בשם השם, נכון? נקרא בשם, כדי שנדע שזה יחדור לתודעה שלנו. המלך הוא מלך לא בגלל שאת יודעת שזה המלך. גם אם הוא לא לובש כתר, הוא המלך. הוא מלך כי כולם מקשיבים לו. יש לו מנגנוני כוח כאלה שמכריחים כולם להקשיב לו, ולכן הטבעת שלו יותר חזקה מכל הצבאות שבעולם. כי בחתימה אחת הוא יכול לגייס צבאות יותר חזקים שיפרקו אותם. החוק יעבור את הכל. אבל אני זוכר בגירוש מגוש קטיף, עשינו הפגנות והפגנות ושרשת, אבל זה לא עזר, כי בכנסת הביאו החלטה. נעשה הפגנות עוד 2, זה לא עזור. לחוק יש יותר כוח. לחוק יש יותר כוח. אז למה יש כתר? מה הכוונה שנותנים לאלוקים כתר? לא שמים לו כזה עיגול מזהב מירד. איפה את שמה לאלוקים כתר? בלב שלך, נכון? כי לתת לאלוקים כתר זה להסתכל על העולם הזה. ולראות בו את אלוקים. איך הוא נראה אלוקים? שקוף לגמרי, נכון? ולהסתכל על העולם להגיד, אין עוד מלבדו, אוהב וזולתו. להגיד מלוך על הארץ כבודו, את מסתכלת ואת רואה בדיוק את מה שכולם רואים. אבל מי שרוצה לראות את אלוקים, אז מה הוא רואה בעולם? ביום ההוא יש שם אחד ושמו אחד, מה הכוונה לראות את השם בעולם? לראות את השם בעולם זה בתוך, יצא לכם לראות פעם את העולם הזה? יצא לכם. יש בו דברים נחמדים ויש כאלה שאפשר לשפר אותם. אבל לראות את שם השם זה להסתכל ולראות סרט של נשיונל גיאוגרפיק, לראות, לשמוע מוזיקה, לראות אנשים מתנהגים ולהגיד וואו. יש פה אלוקים, איפה יש אלוקים? בלב, אבל הוא באמת אלוקים, אלוקים ברא את הכל, אלוקים מנהל את הכל, אלוקים מנהיג את הכל. יש כל מיני חשבירושים שבטוחים שהם מלך העולם. חשבירוש בטוח שהוא המלך. כשאנחנו אומרים המלך, אנחנו מתכוונים משהו אחר. אנחנו מתכוונים לזה שבלב אנחנו מאמינים, קודם כל מאמינים, ולפעמים גם מרגישים, לפעמים גם מזהים, שהכל אלוקי, מה שנראה סתם, מה שנראה מקרה, מה שנקרא, אנחנו רואים איך לאט לאט. מדינת ישראל, האם בן גוריון ב-A בייר תשנחת החליט פתאום, התעורר עם איזה ג'וק בראש והחליט, היום אני אכריז מדינה? מדינת ישראל בזכות בן גוריון או הרצל, מה פתאום? מי שלומד היסטוריה במבט מאמין, אז הוא רואה איך מדינת ישראל היא תוצר של תהליכים של 1,000 שנה. שעוברים על המחשבה האנושית והתרבות האנושית וההתפרקות של ימי הביניים וצמיחת הרנסנס והמדינות והנאורות וההשכלה ותרחישים של צורות חשיבה אנושיות שכולם צועדים כולם בונים בסוף את הרגעים האלה שבסופו של דבר קמו מדינת ישראל. זה נקרא מלכות, מלכות זה אחדות, מלכות כאן את מבינה, לפעמים את מבינה, לפעמים את רואה בעיניים, את אומרת, עכשיו אני מבינה למה הכל זה. את רואה כל מיני דברים, גם בחיים שלי, אחשנים לך סתם. זאת אומרת, עכשיו אם זה לא היה, כמו למשל, יש דברים כאלה שנראים סתם ופתאום מתברר למה הם היו. כן? איזה מלך אחד שחטף איזה צדיקה אחת. שחשבו כולם שזה סתם ועל הפנים. חוץ ממורדכי, שידע כל הזמן שזה לא לחינם. לא היה לו מושג למה זה, אבל זה לא לחינם. טוב, זה מקרה קיצון, השם ישמור. אבל בטח שיש הרבה מקרים כאלה. שנראים כמו מקרים.
למה השם צריך שנקרא
בשמו? אני לא חושב שהוא צריך. הוא לא צריך שום דבר. אבל זה מה, כשאני אומר צריך אותך, זה איפה את מוסיפה ברכה בעולם? איפה את מוסיפה משהו? זה לא את באופן אישי. זה למה העולם נברא? למה העולם נברא? זה בסוף למה את נבראת? זה בסוף למה הוא צריך אותך? מה הוא צריך אותך? מה את לא יכולה לעשות, נכון? מה את? את אפילו לא נפוליאון, ברוך השם שאת לא נפוליאון. במיליארד מנפוליאון. אבל כן, אני סתם אחת, מה הוא צריך אותי? צריך אותך, לא במובן שהוא מסכן, הוא זקוק לך, לא זאת המנגינה. למה את נותנת לו? את חיה בעולם שהוא עוד לא... ביום הוא יהיה השם אחד או שמו אחד? היום השם אחד. אבל השם שלו הוא לא אחד, השם... ביום הוא יהיה י' כ' ו' כ' אחד, שמו אחד, נכון? מה שאתם אומרות ב... שמע ישראל, אתם אומרים שמע ישראל, י' כ' ו' כ' אלוקינו, י' כ' ו' כ' אחד, נכון? אז מה ההבדל בין השם הראשון לשם השני? ביום ההוא, היום זה לא כך. היום י' כ' ו' כ', יודעת מה זה י' כ' ו' כ'? אין כזאת אות כ' בעברית, נכון? אנחנו לא רוצים להגיד את האות A עם האותיות האלה, אז נמצאנו עוד 5. הוויה. בחסידות קוראים לזה הוויה. ביום ההוא יהיה הוויה אחד ושמו אחד. השם תמיד היה אחד. אבל גם השם שלו יהיה אחד. מה זה השם שלו? השם שלו זה הראש שלנו. איך אנחנו מסתכלים עליו? זה כמו מה השם שלך. מה השם שלך? את יודעת מה השם שלך? מה השם שלך? מה שחושבים עלייך, אלה שמכירים אותך. זה השם שלך. קוראים לך רותי, בסדר. אבל כשאני אומר רותי, מה אני חושב? בסדר. סך כל הרשמים והתחושות והזיכרונות שהיו לי מהמפגשים עם רותי, זה מה שיש ברותי, נכון? כן. ויכול להיות שיש פערים בין מי שרותי באמת לבין איך קוראים לה? יש מצב? בטח יש מצב. בטח. אז אלוקים ברא עולם שנראה, יצא לכם פעם לראות את העולם הזה? כמה פעמים אמרתי את זה השיעור? אבל זה לא יעזור אותי כנראה. הוא מתחבא בעולם טוב אלוקים, מתחבא. כשהייתי ילד היה כאלה חידות לילדים בעיתון, יוסי יצא לצייד בג'ונגל, אבל האריה נעלם. מיצא את האריה. והיה תופך את זה כזאת קריקטורה, תופך, ופתאום את רואה שבעלים פתאום יש כזאת צורה. עשיתם את זה פעם? והצלחתם? אז גם אלוקים עושה את זה. הוא מתחבא פה. ומה זה מתחבא טוב? איפה הוא מסתתר? איפה הוא מסתתר? בשפריר חביון. לראות את זה? את המזמור הזה, את הפיוט הזה, יושב בסתר עליון. הוא מתחבא פה, בגלל זה קוראים לעולם הזה עולם, כי הוא נעלם. הוא לא נעלם פה בלבית, הוא פה כל הזמן. אבל בתנאי שאת פותחת את העיניים. קוראים לזה אמונה. אמונה זה להסתכל בעולם ולחפש אותו. לא, אל תפחית את התמונה. זה אותו עולם, אבל צריך לפתוח את הלב. צריך לפתוח את הלב של לראות. יש ספר שנקרא "אם הבנים שמחה". מכירות את הספר "אם הבנים שמחה"? שמעתם על הספר הזה? את הספר הזה כתב אחד מגדולי ישראל שחי בהונגריה לפני השואה. הוא כתב את זה בשנות השואה. הונגריה, יהדות הונגריה החרדית, הייתה מאוד 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 אנטי-ציונית. ככה זה, גם היום יש כאלה שבאו מהונגריה וסאטמר וזה, סאטמר זה מהונגריה. והוא היה שם, זרם איתן, היה תמיד חנון מאוד גדול, אנטי-ציוני. כשהתחילה השואה, יהדות הונגריה הושמדה בשנה הראשונה, האחרונה של המלחמה. באושוויץ. אבל כבר קודם, הם היו בצרות גדולות. כבר קודם הנאצים שלטו, וגטאות וכו'. והוא התחבא. הוא התחבא לתלמיד חכם גדול. יש ספר שנקרא בן משמחה, מה שכדאי לכם לקרוא. ספר שכולו בשבח הלאומיות, וארץ ישראל, ומדינת ישראל. ספר עם אלפי מקורות. את הספר הזה הוא כתב בעל פה. בעל פה. הוא התחבא מהנאצים. וכתב בעל פה ספר מדהים, המון סיפורים גם, מעניינים, זה טוב, משלים, המון המון, אלפי מקורות, הכל בעל פה. ששם הוא התהפך בכל ההבנה שלו, בכל האנטי-ציונות שלו, הוא הבין שהוא טעה לגמרי. בסדר? את כל המקורות האלה הוא ידע מתי? הוא ידע מקודם, הוא ידע אותם בעל פה. אבל הוא לא חיבר אותם. הוא לא חיבר. הוא ראה מקור, 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 אלפי מקורות, אבל בעמדה שלו היה מתנגד לציונות. כשהגיעה השואה, היה אדם גדול מאוד, צדיק גדול, נפתחו לעיניים, ופתאום הוא ראה את כל מה שהוא ראה קודם. אבל קודם הוא לא ראה. וכמו מי שיסתכל עלייך, ולא ראה כלום, הוא יחשוב עלייך שאת, אני יודע מה, מוכרת דגים. אולי את גם מוכרת דגים. לראות את אלוקים, אלוקים שקוף, אבל מה זה אפשר לראות אותו? להמליך את השם, לתת לו כתר, לא נותנים לו כתר, כתר הכוונה לזהות אותו בתור מלך. לקבל את מלכותו. להאמין בזה, לחיות את זה, ואז להתחיל גם לראות את זה. מי שלא רוצה, לא רואה. איך הדרך לאהבתו, הרמב"ם אומר, איך אוהבים את השם, מסתכלים בכל הבריאה שהוא ברא, מקטן שבקטנים, הגדול שבגדולים. יש המון פיזיקאים, איינשטיין למשל, אמר, איינשטיין אמר, מי שלומד פיזיקה לא יכול לא להאמין באלוקים, לא יכול. אבל יש פיזיקאים שלמדו פיזיקה ולא האמינו. כי זה תלוי בעיניים של הלב, מי שלא רוצה, לא רוצה. יש כאלה שלומדים תורה ולא מאמינים, לא רוצים. אי אפשר בכוח, זה רק אנחנו יכולים. לקרוא בשם השם זה לזהות אותו, אלוקים הוא בלי כתר. הוא בלי כיסא. אלוקים הוא שקוף. מי שלא רוצה, אז אלוקים נתן בחירה חופשית. אבל מה אנחנו יכולים לעשות זה לקרוא בשמו. מה זה להגדיל את כבוד השם? מה הכוונה להגדיל את כבוד השם? לא צריך כבוד, להגדיל את כבודו זה לגרום מזה שהאנושות, אני, ובעקבות זה אנשים, יותר ויותר יאמינו שיש אלוקים, יזהו אותו. הוא לא צריך לעשות אותו כבוד, שנגיד איזה מלך גדול, לא זה שטויות, זה לא מעניין כלום. להרבות את כבודו זה לגרום לעולם הזה להיראות, קודם כל באמונה שלנו, להיראות מה? יותר ויותר ויותר אלוקי. יכול להיות שהחיים קשים, יכול להיות שהם עוד יותר קשים. יכול להיות שהם עוד יותר קשים, יכול להיות שהם גם נחמדים מאוד. זה לא תלוי, אם הכל יהיה כיף, אז מה? סימן שיש אלוקים. אם הכל לא יהיה כיף, סימן שאין אלוקים. נכון, סיפרת לכם שבוע שעבר על זה שעליתי בהר ציון, ושמעתי את הרעש הזה? לא סיפרתי לכם? לא סיפרתי? רוצות לשמוע סיפור? מלפני 50 שנה. הייתי ילד קטן, הייתי עם סבא של זכרון לברכה. סבא בוריס. ובשבת הלכתי איתו לכותל. אז עלינו בהר ציון, מעל לברכת הסולטן. הלכנו ברגל, הייתי בכיתה א', אני יודע. ופתאום שמעתי רעש, בחיים שלי לא שמעתי רעש כזה. נראה לי שגם מאז ועד היום לא שמעתי רעש כזה. רעש, אדיר, אדיר, אדיר. הייתי בהלם כזה, קטן, קפאתי במקום. כאילו מה, השמיים מכל הכיוונים, היה רעש, אדיר, צעק, אתה דירה. ואז הרעש נגמר, ופתאום שאגה אדירה, שאגה כזו בטורפת. יש אלוקים, יש אלוקים. זאת אומרת, בגיל 6 נפתחו לי שערי שמיים. עמדתי עמום כזה. סבא גם עמד עמום. ואז הוא אמר לי, מה הוא אמר לי? מלמיליאן תקע גול. להסביר לכם את המשפט? היה משחק בין ביתר ירושלים והפועל ירושלים. ומלמיליאן היה אלוף הכדורגל של אז. הוא היה בביתר ירושלים, אל תדאגו. ביתר ניצחה. כמו שאני הגעתי עכשיו. ביתר ניצחה. תראו, אם ביתר ניצחה את מכבי תל אביב, זה שמחה. אם ביתר ניצחה את הפועל, וואו. ניסוסו מדבר וציה. אז המגרש היה באימקה, מול מלון המלך דוד. הרסו את המגרש, העבירו אותו לטדי. אבל אז לפני הרבה שנים זה היה שם. בקיצור, זה לא היה, לא נפתחו השמיים. ממש לא. זה לא היה מלאכים וחיות הכל של צערי הרב. אני מקווה שזה פעם אחרת אני אשמע את זה ככה, אבל בינתיים זה לא זה. אז זה מגוחך, זה טיפשי, זה נלעג, נכון? אלוקים קיים כשמניין תוקע גול, וגם כשביתר מפסידה, לא תאמינו. מישהו צועק אלוקים רק כשהקבוצה שלו נצחת, זה עלוב, נכון? הקבוצה שלו נצחת, הרבה פעמים, כי אם הקבוצה שלו מסכנה. מסכנה, מפסידה, נכון? האם זה לא עובד? לא תמיד זה עובד לפי התוכניות שלנו. לראות את אלוקים, להאמין באלוקים גם ברגעים יותר מאתגרים. יותר מאתגרים. להמליך את השם, לתת לו כתר, זה קודם כל לבנות אמונה בלב. לגדל עיניים כאלה. לזהות, לחפש. יש כזה פסוק, העוקבים עקבות משיחיך, זה כמו לעקוב אחרי אלוקים. נכון? כמו גשש שעוקב אחרי מי שעבר פה לפני שעתיים. כל מיני סימנים. אז גם המשיח עובר פה, ו... צריך לחפש אותו. פעם חושבים שמישהו יבוא על סוס לבן, תגיד אני המשיח. ראית פעם משיח שהגיע? לא ראיתם? יש בירושלים, בעיר העתיקה, זה שנה שלושה משיחים כל הזמן. משיחים, דוד המלך, כל מיני כאלה. יש תופעה נפשית כזאת, מסובכת. אפשר לרפא את זה בשפוז די קצר. אבל המשיח לא מגיע ככה בסוף, נכון? הוא לא בא עם סוס לבן. מתאים לך שהוא בא עם סוס לבן? אולי, רומנטי ככה. יש כאלה עושים הצעת נישואים, באים עם סוס לבן. אבל אז הסוס בא ואוכל את ה... קיצור, לא תמיד זה... תחשבו על עוד אופציות חוץ מסוס לבן, למרות סוס לבן לא נפה. להמליך את אלוקים זה משהו שקורה בלב. בשביל שימליכו את אלוקים, שיקראו בשמו של אלוקים, שיתנו לו מלך, יתנו לו כתר, אז אלוקים ברא מקום שלא רואים בו את אלוקים. אלוקים ברא עולם, אלוקים ברא מקום שהבחירה החופשית שלך מאפשרת לך להגיד, לא, אין אלוקים. לפני שהוא ברא עולם לא היה דבר כזה, הכל היה אלוקים. הכל היה אלוקי. וכשאלוקים ברא עולם, אז פתאום נוצרה אופציה של חילול השם. מה זה חילול השם? חילול זה מלשון חלל, וקום. ריק, ריק. חילול השם זה התנהגות שגורמת לאנשים לחשוב שאין פה אלוקים. חס וחלילה, חס ושלום, חס ושלום. וקידוש השם זה לקרוא בשם השם. זה לקרוא בשם השם. איפה את קוראת בשם השם? קודם כל בתוכך. לפעמים קל, לפעמים מצחיק, לפעמים טוב, ואז יש אלוקים. מלמיין תוקע גול בטח. לפעמים את מפסידה. לפעמים מצור וקשה, שלא יתסתר. לפעמים מסובך. אם זה לא נראה, ואז אם את מצליחה לקרוא בשם השם, לא להגיד תמיד, להאמין באמת. אז אלוקים אומר לך, מה הוא אומר לך? תודה רבה. ביתי. אם נצליח לעשות, זה לא קל. כשיש רגע קשה, תגידי, וואו, איזה כיף. עכשיו אני יכולה לקרוא בשם השם. לא בטוח שזה כל כך כיף. אם תגידי כיף, כנראה זה לא רגע קשה. אבל אם חס וחלילה יהיה לך רגע קשה, זו ההזדמנות שלך. לקרוא בשם השם. לקרוא בשם השם זה להרבות כבודו. זה מה שאומרים את החסידים. בגלל אני מפנה את זה, לא סתם דיברתי לדברים. חסידים זה כאלה שכל כך כואב להם, שהעולם הזה נראה כאילו לא אלוקי. כל כך כואב להם שמי שמחליט פה חושב, זה מי שיש לו כסף, מי שתחמה, מי שמניפולציות, יש לו עצמי אסטרטגיים, ביטול שלטים, מערבב. זה חילול השם משגע אותם, משגע אותם. חסידים זה אנשים שמה זה, אז הם לא מתעסקים בעולם הבא בכלל, מה זה עולם הבא? הם מתעסקים בעולם הזה, בעולם הזה, בעולם הזה. מה שמציק להם, לחסידים, מה שטרחו והשתדלו להשיגה, היא שיהיה אדם עובד רק למען השכבות של כבודו של אדם עובד, ידל וירבה. איך, מתי אדם מגיע למצב כזה? אחרי שיתגבר באהבה עליו, יהיה חומד, חומד, חמדה, מתאווה, תראו זה מילים, חמדה, תאווה, אלא הגדלת כבודו, זה כואב לו כל כך שהעולם הזה יש בו רוח ובדידות וצער וכאב ומחלות ואכזבות. גם בגלל הכאב וגם בגלל ש... אלוקים ברא את העולם הזה, איך זה יכול להיות שהוא נראה כל כך קטן? ואת כל החיים המקדישים להגדיל כבודו, מה זה להגדיל כבודו? זה לא שהוא צריך כבוד, אלוקים לא צריך כבוד ברוך השם. אנחנו צריכים לקרוא בשם השם, אנחנו נבוא אל החלל הזה, לעולם הזה, ובתוכנו, בתוך הלב נזהה אותו. אם נזהה אותו בתוך הלב, אז אחרי זה נעזור גם לאחרים. הודו להשם, אמרתם הבוקר, הודו להשם, קראו בשמו, הודיעו באמונותם. איך אנחנו מדיעים, מודיעים באמונותם? צריך לכתוב על זה איזה פלקט ולהעיף את זה לאיזה מקום, ואז יודיעו באמונותם. זה הודיעו באמונותם. לחיות חיים כאלה שיגרמו לעולם יותר להכיר בזה שיש אלוקים. שמי שיסתכל עלייך, מי שיפגש איתך, אז הוא יגיד, וואו, זה יותר רציני ממה שחשבתי. אז לא הכל כסף, ולא הכל כבוד, ולא הכל יצרים, ולא הכל מיקרופציה. יש פה משהו מעבר, מעבר. זה נקרא, הודיעו באמונותם. זה מילים כאלה מוזרות כאלה. חסיד אמיתי, בואו נקרא עוד קצת בפרק י'-ט'. ודבר זה באירוע בתנא ואליהו זכו לטוב אמרו. כל חכם מישראל שיש בו דבר אמת לאמיתו, הוא מתענח, זה כואב לו, על כבודו של הקדוש ברוך הוא. איך מרימים את כבודו של הקדוש ברוך הוא? תקראו. ועל כבודם של ישראל. פה אלוקים שם את הכבוד שלו. אם עם ישראל מושפל, אז זה נראה כאילו אין אלוקים. אז יש הפטרה הכי מדהימה בעולם, נקרא אותה השבת. שבת זה פרשת פרה? כן? אז תגידו לנעמה שתעביר לכם שיעור על פרשת פרה, אל תוותרו לה. כי זה, תרגישו כאילו זרקו לכם אפר של פרה אדומה. וההפטרה, תקראו לבד. אבל הנביא יחזקאל אומר, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי למען שמי אשר חיללתם בבואכם בגויים. הגאולה תהיה לא בגלל שאתם מגיע לכם. יש עם ישראל בגלות. אז נראה כאילו, אין פה אלוקים. כשעם ישראל חוזר הביתה, לאט לאט. אז העולם מתחיל להבין שיש אלוקים. אז חכם, חסיד מישראל, מתענח על כבודם של ישראל כל ימיו. הוא מתאווה ומצר לכבוד ירושלים. ולכבוד בית המקדש, ולישועה שתצמח בקרוב, ולכינוס גלויות, אז על מה הוא זוכה? הוא זוכה לרוח הקודש בדבריו. אז זה הכוונה האמיתית. וזה לא קשור למה שכתוב בפרק א'. ומה כתוב בפרק א'? שהכוונה האמיתית זה עולם הבא. זה עולם הבא. עולם הבא מתעסקת בעצמך. העולם הזה יכול להישאר בטאטה, אבל אני מסודרת, יש עולם הבא. הכוונה האמיתית זה להיות עסוק בלתקן עולם מלכות של זמנים גדולות, גדולות, אבל זאת הכוונה האמיתית. אז זאת הסתירה. מה התירוץ הסתירה? אני באמת לא יודע. בגלל שבוע הבא יש שני שיעורים. אחד לפסח, אחד צריך לגמור את הפרק בשמואל, אחד צריך לגמור את הפרק בסייעת שרים. אז משהו יסתדר, כל טוב.